וויינט רדיו.
שלום לכם מחוץ לפריים, אנחנו בתקופת אירוויזיון. אירוויזיון, אמרתם נועה קירל, אמרתם נועה קירל, אמרתם מי שהביא אותה לעולם, אמיר קירל, אבא של נועה. אהלן, מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר גמור. אתה היחיד שמוקלט פה בערב, תדע לך, בדרך כלל אנחנו מקליטים בשעות הבוקר, וקיבלת את הכבוד להקליט בערב.
נכון, כל מי שמכיר אותי וכל הצוות שלנו יודע שאני עד שעה 5 עסוק בעסקים שלי, ומשעה 5 אנחנו מתפנים.
מה העסקים שלך?
אני יבואן של זכוכית כבר 30 שנה.
ואתה לא נותר, אתה, נועה זה עסק לכל דבר ועניין, סלח לי שאני קורא לזה ככה, אתה מנהל גם את זה במקביל?
פיננסית, בוא נגיד מה שנקרא ביזנס מנג'ר, כן, אבל את היום יומי, פגישות, כל הדברים, זה כל הצוות של נועה, בעיקר רוברט, ויש לנועה מסביבה צוות גדול, מכובד, יפה, מקצועי.
החלטות מקצועיות אתה לא...
החלטות מקצועיות בתחום המוזיקה אנחנו אפס, הכל זה נועה לבד. לגבי קמפיינים וכל מיני דברים דומים לזה, רוברט תמיד משתף אותי.
רוברטו בן שושן.
רוברטו בן שושן, הסוכן של נועה, או המנהל, או איך שלא קוראים לזה, ו... בכל נושא ההופעות והבוקינג, אני שותף בקבוצות, אני שותף בכל הקבוצות שיש.
בקבוצות וואטסאפ אתה רואה הכל.
בקבוצות וואטסאפ של היחד, של הבוקינג, אני רואה את הכל, ואם יש לי משהו להעיר, אני...
ועד כמה אתה מעורב?
אני מעורב רק אם יש דברים קיצוניים, שאני חושב שדרושים תיקון או הערה באלף או בעין, אז אני מתערב, ואני למעשה מייצא, אני קולה של נועה בכל המערכת הזאת.
אני שואל את עצמי, לא, כי נועה בסוף היא מגיל 14, נכון?
נכון.
אני שואל את עצמי, אם לא הגיע הרגע שהיא אומרת לכם, תנו לי ספייס?
יש לה את הספייס שלה. אף אומן שאינטנסיבי כמו נועה, אין לו באמת ספייס. ההורים שלה, אנחנו יותר בצד התומך, ואני יותר בצד הכלכלי, אני ממש משחרר אותה מכל הדברים הטכניים, לעסוק במה שהיא באמת טובה בו, ומה שהיא באמת אוהבת. כמובן שאני מסביר לה הרבה, מלמד אותה הרבה מניסיון שלי, אבל לא נותן לה לעסוק בצד הטכני, אלא אם כן דברים שדורשים את האישור שלה.
אתה בתור, שומעים פה את הפודקאסט הזה, שומעים גם אנשים שרוצים להיות זמרים ושחקנים, וזה בגילים של נוער פחות או יותר. אתה ממליץ לכל נער או נערה שמתחילים עכשיו את הקריירה שלהם, תמיד להיות צמודים להורים?
אני חושב שההורים הם גורם שבא לידי משמעות בצורה יותר פסיכולוגית, בכל אופן בתחילת הדרך. בהמשך הדרך הוא גורם יותר מאזן. אם אנחנו מסתכלים על תחום הכדורגל שהוא קרוב אליי, אני חבר של זאב ברקוביץ', אבא של אייל, ואני הייתי צמוד לאייל מאותו בגיל 15-16, עד שעזב אותנו לטובת הליגה האנגלית, וראיתי את העבודה שעשה זה, וראיתי איך זה השפיע על אייל, אגב, עד היום.
מה, לקחת השראה בטיפוח הקריירה של נועם אייל ברקוביץ'?
זה ידוע, גם אייל יודע, וגם אבא שלו יודע, אנחנו מדברים הרבה ונפגשים לפעמים, שבאמת זאב ברקוביץ' היה ההשראה שלי, כי יש לנו גם אופי מאוד דומה, לי ולזאב, ו... שהסתכלתי סביבי, גם ראיתי את יוסי בניון ועוד כהנה וכהנה, ובאמת ראיתי איפה שההורים מעורבים, גם בזמן ההצלחה, ההצלחה היא יותר נורמטיבית, בוא נקרא לה.
אבל בוא ניקח מקרה קיצון אחר, אפרופו מעולם הכדורגל, מאור בוזגלו, אחד מהשחקנים הכי מוכשרים שהיו כאן, ולא פעם עלו שאלות שההתערבות של אבא שלו בצורה מוגזמת, פגעה בקריירה שלו.
אני אענה לך חד וחלק. אבא של אייל, לעניות דעתי, למיטב זיכרוני, מעולם לא התערב בצורה מקצועית, ואמיר קירל מעולם לא התערב לנועה קירל בצורה מקצועית. לא איך לרקוד, לא איך לשיר, ולא איזה שיר לבחור. יכול להביע את דעתי, שאני לא חושב שהיא כזאת מנוסה ומודעת לתחום המוזיקה, אבל... כל אותם בצדדים הטכניים, משחרר את האומן, שחקן, לעשות את הדברים שהוא אוהב ויודע, ואתה נותן תמיכה טכנית, טכנית זה אם זה כספית, אם זה חוזית, אם זה...
בוא נתעכב על הכספית.
תעכב.
אם לא היית בן אדם שיכול לתמוך בבת שלו כלכלית, בסדר? בוא נשאל מהסוף, כמה כסף שקעת בנוער קירל עד שהיא הצליחה?
אני חושב זו השאלה הראשונה ששאלו אותי אי פעם, mm-hmm. ואם אני אגיד את הסכום, אני חושב שאנשים ירימו גבה. לפי מיטב זיכרוני, הטעות שלי נוטט ל-10% למעלה או למטה, לא מעל 200,000 שקל.
זה מה שהשקעת בנועה קירל? אתה אומר כולל הסעות וזהו, שאתה לא סופר את זה?
אני מדבר על ההתחלה, להציא את השירים ואת הקליפים, ולשלם לרוברטו וליחץ, הוצאנו 200,000 שקל שהוצאה פיזית, מעבר לכך, היא אחרי מספר חודשים מצומצם, התחילה להרוויח כסף ולהחזיק את עצמה, והגיעה לאן שהגיעה. השקעה מטורפת בנועה קירל, לא היה.
השלבים הראשונים שלכם בקריירה, תכף נגיע גם לאירוויזיון, אני רוצה לבנות את זה למאזינים, כי לא בטוח שכולם מכירים את הדינמיקה המקצועית ביניכם. בשלבים הראשונים שלכם בקריירה, השתתפתם בפושרס, זאת הייתה תוכנית של באות בידור, שבה הראו איך הורים דוחפים את ילדיהם להצליח. במקרה שלכם זה לא שאתם דחפתם אותה, זה היא דחפה אתכם לדחוף אותה להצליח, נכון?
היא דחפה אותה, היא דחפה אותה להצליח, ואנחנו היינו גורם הממתן, זה היה פושרס בהפוך על הפוך.
מה זה אומר הגורם הממתן?
הגורם הממתן זה לאט לאט, כי המוטיבציה שלה והרמה שהיא השתוקקה לדבר, גרם לה לא לבלבול, אלא לעודף אנרגיות במקומות הלא נכונים, ואנחנו להפך עצרנו את זה, הסברנו והראינו שלא כל דבר מקדש את המטרה, תמיד שמרנו על צנאה ועל כבודה, ולעולם היא לא עשתה דברים, למרות שזה התחיל כביכול כמשהו פרובוקטיבי.
זה התחיל קליפ פרובוקטיבי.
אבל אם אנחנו מסתכלים על היום, ואנחנו רואים את לא את הקליפים של היום אפילו, את הטיק טוקים של היום, נועה קירל הייתה, אם אנחנו משווים את זה לקליפ הראשון של נועה קירל, השני של נועה קירל למעשה, אז נועה קירל הייתה מעין נזירה במנזר, אם אתה משווה את זה לטיק טוקים של היום, למה שאתה רואה היום. אבל את מה שאנחנו ידענו אז, מה שיודעים היום, אנחנו כבר ידענו אז, כי אנחנו קיבלנו השראה מחול וזה, והבנו שזה לא באמת פרובוקטיבי, ואני גם הגבתי, ואני זוכר, הרעיון הראשון שלי אי פעם היה בצינור, אצל גיא לרר, בעקבות הפרובוקטיביות של נועה קירל.
אתה עושה מרחאות עם היד.
כן, כי אנחנו יודעים שזה לא היה פרובוקטיבי, ויש קטעים, ויפה שהכל מצולם אצלנו, שרוברטו הנחה אותי, ואמר דברים, והכל שמור אצלי, כמו חוזה עתידות, מילה במילה, הוא אמר, אוקיי, מתחילים בו כביכול פרובוקטיביות, אני חושב שזה היה אפילו די מכוון מצידו, אני הייתי לא מספיק מנוסה להבין את זה, ואחרי זה הגיע שיר יש בי אהבה, שנכנס לגלגלץ, היא הייתה הזמרת הראשונה הצעירה שנכנסה לגלגלץ, והתחילה להיות החביבה של הקהל, ותמיד רוברט אומר לנו, נועה זה כמו מיקי מאוס, אין אחד שלא אוהב את מיקי מאוס. חזק, לא?
אני רוצה, אני גם מתעכב איתך על רוברטו בן שושן. בתקופה שרוברטו לקח את נועה קירל, לא רבים האמינו בנועה קירל, שלא נאמר, אף אחד לא האמין בנועה קירל.
גם לא ניסינו, רוברטו היה הראשון.
לא, כן היה איזשהו סיפור בבית ספר שהעבירו את השורה אחורה ואמרו לה...
כן, כן, זה ברור, כן, זה ברור. מדבר בצורה מקצועית, רוברטו היה הראשון שראה אותה.
אבל באותה תקופה גם אף אחד לא האמין ברוברטו בן שושן.
נכון.
אז למה אתה האמנת לו?
אז אני אסביר.
רק נגיד שהוא היה אחרי משבר מאוד מאוד גדול, הוא היה אימפריה מטורפת, ואחר כך הוא קרס.
אני אסביר. מכיוון שכולם כל כך הזהירו אותי ממנו, וכל כך דיברו לא בעדו, בלשון המעטה, הוא מאוד סקרן אותי. אמרתי, הרי אם מדברים עליך, אתה קיים. ואת מה שהוא עשה לפני, לא כל כך הכרתי, לא באתי מהתחום הזה.
אתה נותן את הבת שלך, את הדבר הכי יקר לך, אתה נותן לבן אדם שאתה לא בודק עליו.
אנחנו עשינו את זה במקביל וביחד. זאת אומרת, השחרור בעבודה בא בשלבים, ואני חושב שרוברטו, שהוא בחור מאוד פיקח, ואיש עסקים מהבחירים שהכרתי, והכרתי, גם הוא ידע לקחת את הדברים בצורה נכונה, ועשה את הדברים לאט לאט, והתאים את עצמו אלינו, ונקשרנו ברמות הכי גבוהות שקיימות, אם זה גם עם המשפחות, ואם זה טיולים משותפים לחול, ואם זה דברים משותפים שעשינו.
אבל פה, בסוף יש לו אינטרס, הוא סוכן.
בסוף יש לו אינטרס, ויש לו קבלות, ופעם אמרו לי, ואני לא אפרט פה כל מיני דברים כלכליים, הפעם אמרו לי שאפס מ-100, זה הרבה פחות מ-20% מ-100.
תסביר לי למה אני בן אדם של אקסל, כן, לא של וורד, לא של אקסל.
אז אני אסביר לך.
כן.
אני תמיד מאמין, וזו דרך העסקית שלי, ואני בא מעולם העסקים, שאם אתה מרוויח ביחד עם מישהו, והאינטרס הוא ברור לחלוטין, וגם נועה יודעת, וגם הוא יודע, וגם אני יודע, וזה לא סוד, שיש לו אינטרס כלכלי, אבל אני חושב שאצל רוברטו, הוא יודע לשלב את האינטרס הכלכלי, גם עם עבודה נכונה וקשה, וגם עם, איך רוברטו אומר לנועה, אני מאיר לך כל הערה, תמיד לטובתך, ואני לא משתמש בביטוי, מאלה שסביבך מפרגנים, בוא נגיד בלשון הדינה.
מלקקים, או, אתה מתכוון.
זה אתה אמרת, ואני חושב שהיושרה שלו והישירות שלו, הם ברמות הכי גבוהות, וזה מה שבאמת בנה את הקשר ואת האמינות בינינו, והיחסים שלנו מעולם לא היו טובים, כמו שהם היום, והם משתפרים והולכים עם השנים, והוא חלק מהמשפחה, הוא חלק מנועה, גם נועה אומרת שהוא האבא השני שלה, ואני תומך בזה ומאושר על כך.
יאללה, בוא נדבר אירוויזיון.
יאללה, בוא נדבר אירוויזיון.
אתם מקבלים שיחת טלפון לפני, לדעתי, 9 חודשים. אני זוכר שאפילו דיברנו באותו יום.
אני מקבל, כן, הם היו בטיסה.
אתה מקבל שיחת טלפון, שאומרים לך שנועה קירל נבחרה לייצג את ישראל באירוויזיון, אתה אפילו לא, אתה אומר כן, אתה אומר לא, היה איזושהי התלבטות.
קודם כל, אני ישר ידעתי שההתלבטות היא לא אמורה להיות פרי מוחי והחלטתי. אני הייתי מופתע מזה יותר מכל אחד אחר. ידעתי שהייתה איזה פנייה שרובר דיבר איתם.
הם בדקו התכנות, נכון?
הם בדקו התכנות, רוברט אמר שיש התכנות כזו. הוא אפילו לא אמר לנועה, כי רוברט מוסר לנועה מידע מושלם, מוגמר. אלא אם כן צריך את הסכמתה, אבל הוא לא אומר אולי אני אסגור, אלא הוא עושה את הדברים בצורה יפה ונכונה. והם היו בטיסה מחול, וגם אתה וגם עוד רבים אחרים התקשרו אליי, והבדיחה שאתה...
רבים אחרים, קרת יורד עליי?
אני לא יודע, נראה לי. הבדיחה הגדולה שאתה התקשרת אליי, בדיוק פגשתי את פדי מרגי, אבא של יונתן מרגי, זה הייתה הבדיחה.
באותו זמן שאני מדבר איתך, אתה פוגש אותו?
בממש באותו זמן.
הם היו ביחד אז, אני לא זוכר.
הם כבר היו טיפה אחרי הפרידה, ובאמת לא ראיתי את פדי הרבה זמן. ואני רואה אותו, אני אומר לו, אתה לא מאמין, קשרו אליי עכשיו ואמרו לי, א' ב' ג', ולא יודעת שגם מרגי היה בכלל מועמד, לא היה לי מושג, אני לא מעורר.
רק נגיד אני קוטע אותך, אנחנו מדברים על ועדה שמיוחדת, של ועדה מקצועית של תאגיד השידור כאן, שהתכנסה בניגוד לשנים קודמות, שבחרו אז מתמודד לאירוויזיון דרך ריאליטי, הם החלטו לבחור בעצמם, והם בחרו את נועה קירל, ואז אתה מקבל את השיחת טלפון הזאת, רואה את מרגי, את אבא של מרגי, וממשיך מפה.
קודם כל קידי שנועה תנחת, אבל הטלפון הבא היה לדורון מדלי.
תראה איזה מקורח אתה, אתה יודע מה זה מקורח במרוקאית?
כן.
כבר ידעת שאתה הולך לסגור אותו עוד לפני שנועה אמרה לך כן?
לא, אני ידעתי שלא משנה מה יגידו, בלי דורון מדלי אנחנו לא הולכים לתהליך הזה.
מה אתה אומר?
בוודאי.
ומה הוא אומר לך באותה שיחה?
שאני חי בסרט, ושיהיה קשה להסתדר עם התאגיד, והוא חושש לאור ניסיונו, שהידיים שלו לא יהיו לגמרי חופשיות, אבל הוא אומר, יש לי מספר תנאים, ואם התנאים האלה יוכלו להתקיים, אני בהחלט אלך איתכם.
אני מקשה עליך.
מקשה.
אתה אמרת שאתה מתערב רק בעניינים הטכניים.
ברור, זה טכני.
נועה קירל, הבת שלך באוויר, אתה מקבל שיחת טלפון מהתאגיד, שמציעים לך שהיא תהיה באירוויזיון, אתה עוד לפני שקיבלת את הסכמתה, כבר פונה ליוצר השיר,
לא ליוצר השיר, לא ליוצר השיר, לא פניתי אליו שיכתוב שיר.
אז מה פנית אליו, שמה יעשה, שישקיע את הגינה?
ברור, אני יודע שישקיע את הרקע, אני יודע שדורון מדלי הוא מומחה מספר אחד לאירוויזיון במדינת ישראל, מעבר לזה שהוא כתב שירים, הוא גם ליווה אירוויזיונים, והבמאי של נציגי ישראל באירוויזיון למיניהם, ואני יודע שהוא מנוסה מאוד, ואני יודע שאני לא מכיר ולא מבין שום דבר, אני יודע שגם רוברט מעולם לא התעסק עם אירוויזיון, ואני, גם בגלל שהוא כתב שירים לאירוויזיון, אני יודע שהוא פשוט בן אדם מנוסה, יש לנו מערכת יחסים מאוד קרובה.
כבר אתה מכיר אותו, יש ביניכם.
ברור, היה תקופה ארוכה מאוד, לא שפרסמנו, שהוא היה המנהל המוזיקלי של נועה, והוא באמת עזר והרים ושינה.
ואז הוא אומר לך, יש תנאים, נועה נוחתת, היא הייתה בפולין, היא הייתה באותו יום?
נראה לי שחזרה מקליב, צילום מקליב בפולין.
אוקיי, ואז מה? אתה מתקשר לרוברטו או לנועה?
אז אני מתקשר לרוברטו, הוא אומר לי, כן, אני יודע, תחכה שנייה, אני אחזור אליך, ואז נועה התקשרה אליי, אומרת לי, אבא, אתם לא נורמליים, היא, דרך אגב, לא משנה מה רוברט אומר לה, היא אומרת לי, אתם. ואת האמת, שברוב המקרים היא צודקת, מה, אני לא יודעת אם אני רוצה לעשות את זה, מה זה תחרות, אני לא למדתי בתחרות, והיא הייתה בדילמה, היא לא הייתה רגועה, היא לא הייתה רגועה. עמדה, תגיע הביתה, אני אגיע הביתה, נבוא נדבר, בדרך דיברתי עם רוברט.
בזמן הזה רוברטו מתקשר להודיע לכאן שאתם מסכימים?
לא.
אז מה?
הוא הודיע לכאן שבעיקרון זה בסדר, והוא יחזור אליהם תשובה סופית, כי הוא מכבד את נועה, והוא מבין, ואני חושב שיש לו פה גם את המרכיב הפסיכולוגי, שהוא מבין שלא מקבלים
החלטות בסערת רגשות. אבל אם אני מחבר שנייה את ציר הזמן...
ציר הזמן זה דקות.
דקות עד שהגיעו הביתה?
דקות.
אוקיי. דקות. כי בין השיחה שאתה קיבלת, אנחנו היינו בקשר באותו זמן, עד להודעה של כאן, שנועה קירל...
ואמרתי לך שאני לא יודע כלום. נכון, נכון. ואני באמת לא ידעתי כלום. הבנתי שבבקראונד, דורון מדלי, יש מצב הולך איתנו, וכמובן שאם נועה הייתה מחליטה שלא לעשות את זה, זה לא הנעשה, ברור לך. אבל התקשרתי לרוברט, אמרתי לו, מה העניינים? אמר לי משפט אחד, עוד אף אחד לא עלה לשום מקום מזה שהוא לא עשה משהו. הוא אומר, לשבת בבית ולא לעשות דברים, אז טוב, אחרי תקופה מסוימת נהיה דוד ודודה. דברים נעשים, אם עושים דברים.
ואיך שכנעתם אותה?
האמת שרוברט הגיע בשלב יותר מאוחר אלינו הביתה, הוא הסביר לה על מה מדובר.
ובאותו שלב כל המדינה כבר יודעת שנועה קירל היא נציגת ישראל לאירוויזיון, ונועה עוד לא החליטה.
נועה עוד לא החליטה, והוא ידע והשכיל לתת לה את הזמן, והשכיל לתת לה את ה... הבנה וברכות, והוא נתן את ה-point of view שלו, את הסיבות שהוא מאמין למה זה טוב. אגב, לרוברט יש הרבה מאוד נקודות, בהרבה מאוד דברים שנועה התלבטה, ואז הוא בא ואמר, תקשיבי, א', ב', ג', ד', יקרה ה', ו', אם לא יקרה x, y, z, והדברים די טעמו ודי קרו כך שהיא סומכת עליו מאוד. הוא גם הסביר לה בעיקר ש... לא קורה כלום בחיים, אתה לא מנסה ולא... זה, אז בוא נלך על הוור סנריו, מה קורה אם לא? אז מה קורה אם לא, לא קורה הרבה.
כי... לא, קורה שהיא, לא יודע, עושה ביצוע לא טוב, נכשלת לגמרי, זה...
קודם כל, הוא מכיר את נועה, והוא מאמין בנועה, גם אנחנו, כן, אבל הוא בתור מנהל מקצועי, והוא לא חושב שזה יכול לקרות, הוא לא חושב, לא חושב שנועה יכולה לתת הופעה לא טובה, תראה, הכל יכול לקרות, אבל הסבירויות שהן מעל 90%.
כן, רק נגיד, אנחנו מקליטים את זה ביום החזרה הראשונה של נועה קירל על הבמה בליברפול.
נכון.
כשהחזרה הזאת מקבלת פרגונים מטורפים, עוד נגיע אליה.
אמת.
אוקיי.
והוא שוטח בפניה את האפשרויות, את האופציות, מה יכול לקרות במקרה כזה, מה, כל הסנריויים שיתכנו, והוא אומר, בוא נשים את זה על המשקל. והוא גם הבליט את הצד שנועה, באמת, הוא יודע שצד רגיש אצל נועה, זה מדינת ישראל, כמו שהשאירתה בצבא בצורה פנומנלית, לייצג את המדינה, מה זה יעשה לך בארץ, מה זה יכול לעשות לה בחול, גם הרבנו את אטלנטיק רקורדס, שנועה חתומה שמה, הם גם חיזקו מאוד את ידיה בעניין הזה.
חברת התקליטים הבינלאומית.
חיזקו מאוד את ידיה, ואמרו לה שלמרות שזה לא קשור לארצות הברית בשום צורה, הם גם ראו בזה שם בחור שמנהל אותנו שם, בשם פיט, שהוא רואה את זה בצורה מאוד נכונה, זאת אומרת, כל הפידבקים המקצועיים סביבה, אהבו את הרעיון,
כמה זמן לקחת שהחליטה סופית?
10 ימים.
וואו, אתה מבין שמדינה שלמה כאילו בטוחה שנועה קירל מייצגת אותה באירוויזיון, ונועה קירל לא...
זה גם אחד השיקולים, שאתה לא יכול לבוא, אחרי שכולם חושבים שכן, ולהגיד לו...
סינדלו אתכם, בוא.
או סינדלו אותנו, אנחנו סינדלנו את עצמנו.
נכון.
לא משנה, אני בטוח שעוד פעם, שכל מה שאני, כל התרחישים שלקחנו בחשבון, הם, וגם יש לנו את היום של אחרי, ויש לנו, כל הדברים שלנו סגורים חצי שנה קדימה, אז אני מודיע לך חגיגית, שלא משנה באיזה מקום תסיים, אנחנו מקווים להכי טוב, אנחנו מאמינים, יותר ממאמינים ש... שהכל ימשיך להיות בסדר.
אתם משקיעים כסף באירוויזיה?
אנחנו מפסידים בזה שאנחנו לא מרוויחים.
לא, אבל אתם משקיעים, אני לא שאלתי אם אתם מרוויחים, שאלתי אם אתם משקיעים כסף.
לא, זה לא נקרא להשקיע מה שאנחנו עושים. זמן ו...
כי התאגיד לא מממן, נגיד, שהות, הוא לא מממן את
הצוות. התאגיד מממן כל מה שצריך לממן במסגרת האירוויזיון בצורה יפה ומכובדת.
אתה יודע שבשנים קודמות זה לא היה.
כנראה שהתאגיד א' או שינה את פניו, או מאמין בטלנטית שלו, אבל עוד פעם הם לא...
הצבתם תנאים לתאגיד, מה היו התנאים שהצבתם?
קודם כל זה לא קורה לזה תנאים. אני קורא את זה, הצבנו את הצרכים.
אתה עושה לי פה, אני כן. פוליטיקה, מכבסת מילים אתה עושה לי, נו, מה,
הצבנו מה הצרכים? הצבנו את הצרכים. עשו טבלה, ראו את הסכומים, ישבו, מניח, עוד כך שזה עבד בפנים, אני לא יודע, אני רק צריך להגיד לך שהם שיתפו פעולה, והם מקסימים, ובאמת...
ברור, כי גם הם סינדלו את עצמם.
בסדר, אבל זה לא קשור, כי מי שקבל החלטות בנושא כספיות שם, לעניות דעתי, הוא לא זה שסינדל את עצמו, בכל מקרה, גם לא באנו עם דברים טורפים, עשינו דברים באמת בתחום הנורמה, כמו שאנחנו יודעים.
אז נגיד, לעשות. בפן הכלכלי, הצבתם צרכים. אני קורא לזה צרכים, אתה קורא לזה צרכים, אני אומר תנאים, אבל בואו נעשה שרה.
90% מהדברים...
התקבלו. מה בפן האומנותי?
בפן האומנותי, הם לא התערבו בכלל, חוץ מבחירת השיר שהם היו חברים בוועדה, הם לא התערבו בכלום, הם להפך, האנשים שעובדים איתם, גם עזרו לנו ותמכו בנו והשאירו לאנשי המקצוע שלנו לקבל את ההחלטות, קרי דורון מדלי.
כלומר, הצרכים שאתה אומר, התנאים שאני אומר, היו א' פן כלכלי, ב' תנו לנו חופש, דרור אומנותי.
אני חושב שזה זה, זה התקבל בכלל ללא ויכוח, הם קיבלו את זה בהבנה ובאהבה, אני חושב שהיום הם מרוצים מההחלטות שהם קיבלו, לא היה דין ודברים, היה כאילו שיחה הכי נעימה והכי טובה שיש, ואהבה גדולה וקשר מטורף, ונועה אמרה אני רוצה לעשות פרק בקופה ראשית, והיא קיבלה...
נועה אמרה שהיא רוצה?
כן, ובאמת הם לאורך כל הדרך התנהגו בצורה כל כך ג'נטלמנית ויפה, חבל על הזמן, לא יודע מה רוצים מהם.
כשאנחנו מגיעים להליך בחירת השיר, זה דרמה, כי בסוף...
דרמה גדולה.
תספר לי עליה.
החמישה שירים שהגיעו, כולם טובים, עוד פעם אני הייתי נוכח, אבל עוד פעם אני בקטע המוזיקלי שברור, אולי יש לי קצת קול עבה, אבל לא מעבר לזה.
יש קול עבה, קיבלת את האישור.
כן, אז יותר בחרו, עזוב את השיר הכי טוב, אלא את השיר הכי מתאים, עם המסר הכי מתאים, ועם ה... היוניקורן, המילה הזאת, שזה פשוט דבר שהכי איטיים, היו שם שירים מצוינים, שאני יכול לחשוף בפניך, שאחד מהם בקרוב הולך לצאת כסינגל של נועה, והיו גם שירים שהבאנו מארצות הברית, שיר אחד מאוד מעניין, שמי שכתב אותו והלחין אותו הוא בחור סורי, שגם ארצות הברית, עם מפיק שוודי,
שזה הכי תפור לאירוויזיון.
הכי תפור לאירוויזיון, אבל היה בשיר הזה מסרים פחות נכונים ואסוציאציות.
מה זה פחות נכון?
פזמון כמו בנג בנג. לא דברים שהם במדינת ישראל אתה יכול לשיר עליהם. אתה יכול לשיר עליהם, אבל לא בקנה מידה בינלאומי.
מה היה הסיפור עם השם יוניקורן? למה עד הרגע האחרון התלבטו?
אני לא חושב, יכול להיות שזה סיפור, אני מההתחלה מכיר את השיר הזה בשם יוניקורן. מהשנייה הראשונה שמעתי אותו.
אתה לא מכיר התלבטות שהייתה לגבי...
לא. לא חושב שהייתה בכלל.
אוקיי.
לא מאמין. נראה לי זה סיפור. מישהו סיפר זה לא.
אוקיי. אתה מפריח פה, זה תכף תחכה, או יש לי פה מלא שאילתות לשאול.
תשאל, מה שאני יודע.
אחרי שאתם בוחרים את השיר, נועה שלמה איתו ב-100%, כולם שלמים איתו ב-100%?
נועה אף פעם לא שלמה ב-100% עם כלום, היא תמיד עם סימני שאלה וסקרנות, אבל זה השיר שהיא באמת... הבינה שהוא הכי מתאים לאירוויזיון.
ואז איך מתחילים בכלל לעבוד על החזרות? קח אותי רגע לרגע, כי עשיתם פה חזרות שוברות. זה דברים
שלא... יש חזרות, החזרות של ההקלטות, וחזרות של המופע, וחזרות של הקליפ. שלוש דברים שונים.
כמה, הנה, אתה אמרת במשפט עכשיו, אתה מחדד לי אותו, כמה הפסדתם בזה שאתם עושים באירוויזיון? כמה כסף הפסדתם?
אני לא יודע למדוד את זה בכסף, כי אני לא יודע איזה הופעות היו נכנסות ובאיזה
סכומים. לא, אבל מבחינת הזמן, אתה יודע להעריך את הזמן.
אני חושב שיש פה הפסד של מאות אלפים, אני לא קורא לזה להפסד. אני קורא לזה הפסד, אני חושב שמה שהיא תרוויח זה הרבה יותר ממה שהיא תפסיד, ולא הכל נמדד בכסף. כי הנקודות...
אתה אומר, יכולנו להרוויח מאות אלפים אם לא היינו עושים את האירוויזיון.
ואני חושב שאנחנו מרוויחים נקודות שיכולות להביא הרבה יותר ממאות אלפים, לא רק בכסף בכלל.
כמה חודשים נטו עבודה זה האירוויזיון?
אם אתה מקמת הכל, השבועיים שהיה שלה ועוד החזרות, וזה, אנחנו מדברים על... חמישה שבוע, ארבעה, חמישה שבועות, זה לא פרק נטו. זמן, כן, זה לא פרק זמן כזה גדול, כי בין החזרות היא הופיעה ועשתה, אז בשבועיים שהיא בליברפול, הכל בסדר. אנחנו אחרי פורים ויום העצמאות, אחרי עשרות במות, אין כזה היסטריה, זה יצא דווקא נחמד.
להקשות עליך עם יום העצמאות והאיחורים וזהו,
שכמה
שאתה רוצה. מה היה ביום העצמאות?
לא היה שום איחור, שום דבר.
מה שום איחור? דחיל רבה, כחרתם בסדרות, כחרתם מקריית גן.
לא, אני אסביר לך. היה בעיה של מערכות ההגברה. לדעתי מה שקרה שם, מכיוון שזה יום לחוץ, עם דרישה גדולה מאוד של מערכות הגברה, הלכו וזרקו מערכות הגברה, אגב זו אותה חברה, ושמו שם בייביסיטר במקום סאונדמנים.
לא שלכם.
לא שלנו, אנחנו באנו עם שני סאונדמנים.
סדרות אמרו תקלה שלכם.
הם אמרו תקלה שלנו מסיבות שלהם. אבל מי שהיה שם וראה שאנחנו הגענו עם שני סאונדמנים, והבחור ש... כביכול ניהל את ההגברה של העירייה סלש אותה חברת הגברה, זה הבחור שאין לו שום מושג בכלום, שם אותו שין ג' לשמור.
בוא נחזור לאירוויזיון. אני רוצה אותך פה לפחות פעמיים בשבוע.
כן, מה זה?
כן. החזרה הראשונה בליברפול הייתה היום, דיברת עם נועה אחרי החזרה?
עם נועה לא דיברתי, דיברתי עם אשתי. מאוד מוצלח, הייתה גם חזרה גנרלית.
תגיד, אז אני קוטע אותך, אתה מפחד להתקשר אליה, אמיר?
לא, חז וחליל, אני פשוט פחד להפריע לה, אני לא מפריע לה.
זה מה שאני שואל.
אז אנחנו, קודם כל, לא יודע אם אתה יודע, היום בני 22, ומטה, המילה מדברים זה בוואטסאפ. דיברתי איתו בוואטסאפ, אתה מבין? אז גם אני מדבר איתה בוואטסאפ, אני בקבוצות, אני רואה שהיא מגיבה, אני רואה הכל, ואני גם ביום יום לא מדבר איתה 100 פעם ביום, מתכתבים פה, מתכתבים שם.
אז בוא נחזור לאחרי החזרה הראשונה.
אחרי החזרה הראשונה היום, הבנתי מאשתי שזה היה מדהים, ראיתי תגובות מסביב.
אתה כבר ראית את ההופעה שלה.
האמת שאני לא ראיתי.
וואלה.
גם שעשה את החזרה הגנרלית פה, עם הבכי והדמעות של ריף נאמן, אני לא ראיתי.
למה?
מאותה סיבה שלא התראיינתי אצלך בבוקר.
שאתה בעבודה.
שאני בעבודה, ואני יודע שאני בשבוע הבא בליברפול, ואני אראה את זה כמה פעמים, ובהופעה אני אראה את זה כמה פעמים, אז אני שומר לעצמי את הזכות, לראות את זה, אני אראה את זה בטוח.
ואשתך אמרה שהיא הרגישה טוב היום?
אשתי מאוד התרגשה בחזרה הגנרלית בישראל, ומאוד התרגשה היום, ויש שם הרגשה טובה, יש שם מורל טוב.
אתם יכולים, אפשר לזכות?
וואלה, כן. וואלה, אפשר לזכות.
נועה קיר יכולה לזכות באירוויזיון.
נועה קיר יכולה לזכות באירוויזיון, בואי נגיד את זה אחרת, עוד פעם זה מחשבה שלי. אם היום אתה לוקח פרופר, אנשי מקצוע לשפוט, רק אנשי מקצוע, לא קשור לקהל, לא קשור לכלום. אנשי מקצוע שמנותקים מכל דבר אחר, אלא בפן המקצועי, שירה, ריקוד וכו, בטוח שהיא זוכה, אני יודע את זה.
מבחינה מקצועית, אז אתה אומר, נועה קירל הכי טובה באירוויזיון.
אין ספק בכלל.
יותר טוב מלורן השוודית שכבר.
לורן השוודית היא כבודה במקומה מונח, היא זמרת שזכתה כבר באירוויזיון.
נכון, אופה, עשית שיעורי בית, יא סלאם.
אבל, אני לא יודע כמה היא גדולה בעולם, ולא יודע כמה השירים שלה לעיתים בעולם, ולא יודע כמה היא פרופורמרית גדולה, ולא יודע כמה היא צעירה ונמרצת, ומוכשרת, כמו נועה, זה שהיא זכתה פעם באירוויזיון, זה על הכיפק. וזה שחובבי האירוויזיון זוכרים לה את הזכייה הראשונה, ורצים איתה לאורך כל הדרך, זה גם על הכיפק.
אתם מפחדים מהפוליטיקה? שהיא תשפיע על ה...
אני חושב שזה טבעי, וזה נכון לפחד מהפוליטיקה. אנחנו מקווים שכמה שפחות, שנועה תפעיל את הקסם האישי שלה, ותנסה לדלג מעל הפוליטיקה, אם זה אפשרי. לא יודע להגיד לך.
ומבחינתך, איך אתה רואה את הקדימה? אני אסביר לך למה אני שואל. כי בדרך כלל, כשאתה בונה על הזכייה באירוויזיון...
אנחנו לא בונים על הזכייה באירוויזיון חד משמעית.
בדיוק התפרץ על הנקודה. סגרתם הופעה בפסטיגל, סגרתם שנועה תופיע בפסטיגל.
ברור.
זה אומר שאתם, כי בדרך כלל לזוכה אירוויזיון, אז הוא בשנה שאחריה הוא מופיע ברחבי העולם חופשי, ואין לו לוז. אז כבר התחייבתם למשהו בפסטיגל, זה אומר שאתם לא בונים, כמו שאתה אומר.
אני אגיד לך, לא רק בפסטיגל, גם נועה יש לה הרבה מאוד הופעות בחזרה המדיניות של רוברטו שלא עוזבים משהו בטוח לטובת אולי.
אבל כן, יש לכם קריירה בינלאומית שבגלל האירוויזיון קצת הורדתם רגל מהגז, לא?
לא במיוחד, נועה ביוני, יולי, אוגוסט וספטמבר, שבועיים תהיה בארצות הברית בכל חודש. אז אנחנו ממשיכים...
מה, לפגישות או הופעות?
לא הופעות, אלא יותר לשירים ולפגישות. כבר עושה איזו תקופה ארוכה, שינינו קצת את הצוותות שעובדים איתנו שם, לא את הלייבל כמובן, לא את אטלנטיק.
למה? כי הרגשתם שזה לא עונה על הציפיות?
כי הרגשתי שצריכים צוותות אמריקאים ולא צוותות שהיו ישראלים.
אתה אומר צוותים, אנשים?
ברור, אנשים. חתמנו עם חברה, לא עם מנהל אישי או כזה, זה לא עובד פה כמו בארץ, אלא חברת מנג'מנט.
אז אתם עושים חישוב מסלול מחדש?
אנחנו לא עושים חישוב מסלול מחדש, הקורונה הרבבה את כל המסלולים, הקורונה לידיעתך הסתמה בארצות הברית רק לפני כחצי שנה, הם הבינו שזה לא קיים יותר, וזה המסקנות הראשונות שהכרנו כדי להתרומם הלאה.
אז זה אומר שאתם קצת מודים באכזבה שהייתה מהסיבור הראשון?
לא הייתה אכזבה, כי בקורונה בארצות הברית פשוט לא עבדו במוזיקה, נקודה. לא עבדו.
השאלה היא, האם אתם רואים את הפרויקט הזה מצליח להתרומם באופן שציפיתם, כי אני חייב להגיד לך שאני ריאנתי את נועה אצלכם בבית, והיא כל כך שפתנית וכל כך רואה את עצמה בגדול, ולא מתביישת להגיד גם את השם ביונסה, אז האם התוצאה עד עכשיו בקריירה הבינלאומית היא משביעה רצון, אתה אומר שלא?
הקריירה הבינלאומית, האכזבה היחידה שלא יכלנו לעבוד בתקופת הקורונה, ודבר נוסף חייבים לזכור, נועה הייתה חיילת, בצבא ההגנה לישראל, ועולה ימים מוגבלים שיכלה לעזוב ולהיות בארצות הברית, ובארצות הברית כדי להצליח אתה צריך להיות שם.
אתה חוזר עוד פעם על הגיוס, רק נסביר, שנועה קירל מבחינה רפואית לא הייתה חייבת להתגייס, היא נולדה, היה לה סיפור של קיליה.
מבחינת משפחת קירל הייתה חייבת להתגייס. אנחנו יותר גרועים מלשכח
גיוס,
ברור.
אתה עמדת על זה שהיא תתגייס?
אני עמדתי על זה, היא עמדה על זה, כולנו עמדנו על זה, זה החינוך שלנו בבית, אבא שלי היה קצין בכיר בצבא, כל המשפחה, אחותי, דודים, אחיינים, זה חלק מהמסורת שלנו, ויישמנו אותה בצורה הכי יפה שיש.
איך אתם מצליחים לשמור את נועה עם רגליים על הקרקע? כי בסוף...
כי אנחנו מתייחסים אליה, כי אנחנו מתייחסים אליה בצורה מאוד 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 אנושית ורגילה.
והאחים שלה לא מתבאסים שכל הפוקוס הולך על נועה?
האחים שלה גם מתייחסים אליה בצורה מאוד 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 רגילה. אף אחד לא בדיוק מתרגש שנועה קירל נכנסת הביתה בבית שלנו, ואנחנו מאוד מקפידים להיות משפחתיים, אם זה ארוחות שישי, אם זה אירועים, להיות ביחד, ואני חושב שהמשפחתיות והיחס בגובה העיניים...
אין את אבל את הקטע הזה, אתה יודע, יש לה אח מוזיקאי, נכון?
נכון.
איך השם?
אופרי.
אופרי. הוא מסתכל, הוא רואה את אחותו, אתה יודע, מקומות שהוא לא יכול להגיע אליהם, כנראה, לא משנה כמה טוב הוא יהיה.
לא, הוא לא רוצה. הוא עובד בקטע, מה שנקרא מאחורי הקלעים, בקטע של הפקות, הוא נהנה ממוזיקה, הוא יודע ונועה יודעת שהוא השראה שלה למוזיקה, בלעדיו הדברים לא היו קורים. בגין מאוד צעיר, הוא החדיר לה את זה, הוא במקום אחר לגמרי, הוא בקטע של אומנות.
אז הפרגון הוא מלא בבית.
אין שיר שנועה תוציא לפני שאופרי ישמע ויאשר.
יפה.
נקודה סוף, כולל יוניקורן.
אח שלה ישר את השיר לאירוויזיון.
אין שיר שנועה תשיר לפני שאופרי ישמע.
השמעתם את השיר לאטלנטיק רקורדס?
בוודאי.
הם התלהבו ישר?
הם התלהבו שהוא מתאים לאירוויזיון. הוא לא שיר אמריקאי מבחינתם. הוא שיר שמתאים לאירוויזיון. וזה בסדר.
כמה... זמן עבר מהרגע שהחלטתם על השיר הזה, עד הרגע שנועה נתנה אור ירוק?
לא, קודם כל נועה נתנה אור ירוק, אחרי זה בחרנו את השיר.
מתוך, כלומר, הגיעו חמישה לקו הסיום, כן. כולל השירים הסורי,
היו שתי ועדות, ועדה ראשונה לא יכולנו לקבל החלטה, כי חשבנו שצריכים כל מיני שיפורים, ודווקא...
אתה יושב בוועדות האלה?
אני הייתי נוכח בוועדות האלה.
משקיף, כמו דרי בקבינט.
כן, לא. כן ולא. וגם...
כמה זמן תגיד כל ישיבה כזאת?
לא, לא, 40 דקות.
אוקיי.
משמיעים את השירים, כל אחד אומר את דעתו, ודווקא קיבלנו מאוד את הדעה של בחור בשם אופרי, שעובד בתאגיד.
אופרי גופר.
כן, והוא דווקא אמר, הוא גם לא היה בדעת רבי, בחור מקצועי מאוד, והוא אמר, אוקיי, אם זה אז זה, ואם זה אז ככה, והוא ביקש לשלוח את השירים לאיזשהו מקצה, שיפורים, והתכנסנו בפעם הבאה.
אחרי כמה זמן?
אחרי שבוע, הוא נתן לזה בדיוק שבוע, עשו את מקצה השיפורים מבחינתו, ו...
ואז הוחלט פה אחד על יוניקורן?
לגמרי.
וזאת הגרסה שאנחנו נשמע, זאת הגרסה שהייתה בחדר?
הפקתית לא. המילים והלחן כן, בהפקה לא.
וכלומר, כשהיה את הקליפ שהשיר נחשף.
זה השיר הסופי.
זה השיר הסופי, כן. לא יהיה עוד שינויים.
לא יהיה שינויים.
לא בלחן, לא
יש
ב...
יש לו גרסת רימקס, אבל...
זה לא יהיה. והרקדנים זה רקדנים שהולכים עם נועה כל הדרך?
לא, חלקם, לא אף אחד מהם, או אחד או אף אחד מהם. הכל פנים חדשות.
למה?
כי זה מה שמור חממי ואביחי חכם החליטו.
הכוריאוגרפים.
נכון.
רצו פנים חדשות לגמרי.
ככה הם החליטו. אנחנו מכירים את הרקדנים, גם רקדנים של זמרים אחרים. וזאת הייתה החלטות.
אמיר, בוא נעשה שאנחנו כאילו מדברים בעוד, כמה זמן אנחנו, בעוד 10 ימים כבר זה יהיה מאחורינו.
בוא נעלה קודם לגמר, אתה יודע.
אתה חושב שסיכו...
אני לא חושב כלום, אבל ממוצאי האתני אנחנו נדאגן.
מה אתה אומר? לפני 5 דקות או 10 דקות אמרת לי שהיא צריכה לזכות מקצועית. וגם באימורים, ממקום 5-6 כל הזמן.
הכל נכון. אנחנו נגיע, נעבור את השלב ונמשיך, אבל בוא נדמיין.
בעוד 10 ימים אנחנו כבר אחרי האירוויזיון, נועה קירל זוכה, אתם משנים את כל הלוז, את כל הקריירה שלה.
לא יודע מה ההצעות שיבואו ומה הדברים שיקרו.
אבל אתם נערכים לתרחיש כזה.
יש לנו תרחיש כזה, ואנחנו סתם רק לסבר את אוזניך, כל חוזה שאנחנו חותמים, יש בתוכו סעיף ביטול חול תמיד.
לא קשור לאירוויזיון.
לא קשור לאירוויזיון.
רגע, עכשיו, בוא, יאללה, נתת לי שאלה עכשיו, בבקשה. חתמת על הפסטיגל עכשיו. יש שם סעיף שאם אנחנו זוכים באירוויזיון?
לא.
אז אתה בפסטיגל נעול?
בוודאות, פסטיגל זה, 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 זה האהבה של נועה, זה הבית של נועה, חברת צולן, רואי אופר, זה, זה...
אז מה הסנריו שאתם זוכרים? מה התרחיש? יש לכם תרחיש, אמרת.
כן, גם לא יודע מה קורה אם זוכרים, אז מופיעים, מזמינים אותך לאירופה, להופעה במועדון, זה לא משהו שאנחנו, עוד פעם צריך לזכור, נועה באה לאירוויזיון עם קריירה. עכשיו, אם אתה בא מתוכנית ריאליטי כזו או אחרת, עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד, ומעולם לא הופעת בפני קהל, ופתאום אחרי הרבה דברים מזמינים אותך למועדון של 2,000 איש באמסטרדם, ואתה מה זה מבסוט, אבל אנחנו 2,000 איש מרגישים שאנחנו מופיעים בבת מצווה. אז אתה פה לא בא לחדש משהו, לעשות לה איזה משהו, ואומרים לא, אז יכירו אותה בחול, היום מכירים אנשים דרך הרשתות החברתיות.
ואז זה ישפיע על הקריירה בחול, זכייה כזאת באירוויזיון? בארצות הברית אני מתכוון.
אין שום סיכוי.
כלומר, האירוויזיון לא יקדם את הקריירה של נועה קירל בארצות הברית.
רפרטואר בלבד.
מבחינת השיר, אתה אומר.
לא, נגידו, נועה קירל היא זכתה באירוויזיון.
הרזומה, אתה מתכוון.
ברזומה. כן, אין סיכוי כזה בכלל.
אז השיקול היה לא קידום הקריירה הבינלאומית שהלכתם לאירוויזיון.
השיקול היה לא רק קידום הקריירה הבינלאומית, אבל גם פתיחה של השוק באירופה, כי החבר'ה של האירוויזיון, סך הכל, אנחנו יודעים שהם מאוד משפיעים על המוזיקה ועל ה... הם לא מחליטים, אבל יש להם השפעה מי עולה, מי יורד, ואירופה שוק סקסי, כי הוא שוק קרוב, ואטלנטיק רקורדס פרוסים גם באירופה, למקרה שנצטרך, יש להם בכל מדינה את הסניף שלהם, אז בכל מקרה זה יכול להיות, בוא נגיד, מי שמצליח באירופה לא בהכרח מצליח בארצות הברית, אבל מי שמצליח בארצות הברית בהכרח מצליח באירופה, אבל יש גם מקרים שהגיעו מאירופה לארצות הברית, אוקיי. גם זה קרה.
היה פה אירוע, של שנציגי האירוויזיון הגיעו לישראל.
חלקם.
כן. נועה התחברה עם מישהו באופן ספציפי?
לא, כי היא טסה 10 דקות אחרי זה לארצות הברית. אז היא באה לזמן מאוד קצר, והתחברה כן, לבחורה מספרד.
אוקיי.
כן.
ועכשיו היום אתה שומע על חברויות, על...
אני חושב שלא היה מספיק זמן כדי זה, אבל אני בטוח שזה יקרה. יש עוד מישהו מכפריסין, שהיא כן דיברה איתו, ו... והאנגליה ששלחה לנו המסרים.
מה זאת אומרת?
אני חושב שהיא אוהבת בנות.
אתה מוציא לי פה אנשים מהארון. טוב, אמיר קירל, מה אנחנו יכולים עוד, מה אתה יכול לספר לנו על
האירוויזיון? הרבה על האירוויזיון לא דיברנו אגב, כן.
מה זה?
לא, זה בסדר.
על מה?
זה בסדר, אתה הראשון שמראיין אותי רק שתדע.
על מה, על האירוויזיון?
לא, בכלל, באופן כללי.
לפני 20 דקות אמרת, הרעיון הראשון שלי היה בצינור.
תגובות.
מה אנחנו יכולים לדבר עוד על האירוויזיון? מה אתה יכול לספר לנו? אתה בן אדם שאני יכול לתת לך מיקרופון פתוח, לך באותה מיקרופון שלי, סע. מה אתה יכול לספר לי עוד על, על כל התהליך הזה? על החששות אולי של נועה, גם עכשיו, לפני שהיא עולה למטוס.
תמיד יש חששות, כל שחקן כדורגל לפני גמר, גביע העולם או גביע המדינה, או גביע כזה או אחר, הוא בחששות. לפעמים החששות מגבירות את המוטיבציה ואת הריכוז. אני חושב שיהיה סבבה.
כשהיא עשתה את פארק הירקון, אוקיי?
זה האירוויזיון שלי.
שמה, תיקח אותי לרגעים האלה.
אין רגעים כאלה. אני חושב שהאירוויזיון מקביל מבחינתי ברגש לפארק הירקון.
מה, הגאווה?
אדירה.
שמה, מצליחה להביא למעלה מ-30,000 איש?
לא יאמן.
אתה יודע,
זה לא רק האנשים, זה כל מה שנעשה שם.
שמה?
כל המקצוענות המטורפת הזאת שלא נראתה במדינת ישראל, ואי אפשר לשכנע אותי שכן.
אתה יודע, אנחנו מדברים פה כמה כבר 42 דקות.
באמת, יותר מדי נורק.
וזאת פעם ראשונה שאני רואה שאתה באמת מתרגש.
פארק הירקון, זה קטע מרגש, וגם באירוויזיון, בגמר, אני ברור שיתרגש. אני יודע את זה.
דמיינת בתחילת הדרך של נועה שיכולה להגיע לאירוויזיון?
ממש לא.
זה משהו שדיברתם עליו פעם?
אף פעם לא, כי האירוויזיון אף פעם גם לא נתפס, אתה יודע, האירוויזיון לא נתפס כסי כוכבנות הפופ בעולם. הוא נחמד, הוא אחלה, זה בסדר, כבודו במקומו מונח, אבל זה לא מה ש... לא יודע. כאילו, אם מישהו לא עשה אירוויזיון, הוא עדיין יכול להיות כוכב.
כלומר, זה לא היה בצ'קליסט של נועה.
לא, כי זה היה בדרך תוכניות ריאליטי, זה מה שהובן.
שהיא כאילו יעדתם שהיא תשפוט בכלל, לצורך העניין.
זה היה שם, כמעט, כן.
פארק הירקון כן היה בצ'קליסט?
ממש כן, ויש לנו תוכניות יותר משוגעות מזה.
מה אתה יכול לעשות יותר משוגע עם פארק הירקון?
נפתיע.
מה זה נפתיע? אני שומע שיש לך כבר, כאילו לפי המבט שלך, יש לך משהו מוכן.
לא, יש רעיון מוכן. רעיון לא שווה. צריך ליישם אותו, אבל...
זה רעיון שלך, של רוברטו?
רוברטו לגמרי. הרעיונות המשוגעים זה של רוברטו.
ולא פחדתם להפסיד בפארק?
גם אם הפסדנו, רווחנו כל כך הרבה, אז עוד פעם, אנחנו, אנשים נותנים את הדברים בכסף. אנחנו מודדים את הדברים בצורה אחרת. רצית
להגיד, אתה מודד בכסף, נכון?
בסדר, הייתי נחמד איתך. אז אנחנו לא מודדים הכל בכסף, למרות שזה נראה ככה, אז אנחנו ממש...
למה זה נראה ככה? למה זה נראה שאתם מודדים בכסף? לך, אתה אמרת, לא לי.
אני גם לא סובל את כל הפרסומים האלה, שחלקם הגדול בכלל לא נכון, היא מרוויחה ככה, היא מרוויחה ככה. אני חושב שזה, יש הרבה פנטזיות בדברים האלה, כי אני בכלל, נועה לא מעניין אותה הכסף, בכלל, ולי הכסף שנועה עושה לא מעניין אותי.
כי אתה שומר לה.
כי אני שומר אסף. לא כי מעניין אותי, כן, שהיא תתפרנס ותהיה כן. מסודרת. אבל הכסף, מהצד שלנו, משפחת קירת, זה הדבר הרביעי או החמישי שמעניין אותנו.
אז למה, כמו שאתה אמרת, זה נראה שאנשים מתעסקים, למה זה נראה ככה?
כי נועה מופיע בהמון קמפיינים, ונועה עושה המון פעילויות, ואנשים יודעים שהקמפיינים האלה מכניסים כסף,
אבל השירים שלה מסחריים בחלקם.
השירים שלה הם, אוקיי, זה שוב קטע כלכלי, להוציא 500,000 שקל על קליפ, וזה כסף ענק, שהרבה זמרים יכולים בסוף הדרך להישאר בלי כסף בגלל זה. אנחנו איתרנו את הבעיה הזאת. ופתרנו את הדרך
חסיות. כלומר, אתם עושים את השירים המסחריים?
אנחנו לא עושים שירים מסחריים, עושים שירים שהקליפים שלהם, יש בהם חסות. זה הכל, בארצות הברית זה שגרתי. אין קליפ אחד שאין בו חסות, לא קיים דבר כזה.
לא, היה את השיר האחרון עם הרכב, נכון?
עם פז'ו.
כן, יש סלם על הפרסומת שאתה דופק קליפ פה.
כן.
אז זה היה ניכר.
בשיר הזה זה היה טיפה חריג, כן.
נועה בעד זה? או אומרת, שמה, אני רוצה את הקליפ הכי טוב, ואני אעשה מה שאני...
נועה לא תמיד בעד זה, כל עוד זה עשוי בצורה נכונה.
בטוב טעם.
בטוב טעם, זה בסדר. הקליפ האחרון היה טיפה מוזם, מודה.
לאן אנחנו הולכים אחרי האירוויזיון?
לצלם סדרה בינלאומית, עובר לפסטיגל.
אמיר קירל.
תודה.
תודה רבה לך שהגעת.
שבוע הבא אני במקומך.
כן, עם הקול שלך, כן. טוב, אנחנו מחוץ לפריים, באמת, זה באמת פרק של מחוץ לפריים שאנחנו באמת שומעים, בצורה מאוד מאוד כנה, שהיא לא רגילה בתעשיית הבידור, הוא מכניס אותנו לתוך המקום הזה של איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים, ואנחנו על זה רוצים להגיד לאמיר קירל, אבא של נועה קירל, תודה רבה רבה שהגעת אלינו. אנחנו מחוץ לפריים עם האורחים שלנו דנית צמית ורז גרוס, ועם הביצוע הטכני סתיו בצללי. מחוץ לפריים, תודה רבה שהזנתם.
כל הכבוד לרן בוקר שהצליח להביא אותי אחר מעבודה.
תודה, תודה.